הגמרא במסכת ברכות בדף ח הביאה מאמר אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי עמא לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים יקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות וטבעון שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו איזה ברכה איזה מעלה שכה הגמרא ואומרת כדאמר רבי יהושע בן לוי לברי או יותר נכון לבני לבנים שלו אשלימו פרשיותייכו עם ציבורה זאת אומרת שלנו מצווה וזה חובה בגמרא כתוב לעולם ישלים לעולם ומרן השולחן ערוך כתב חייב הרבה אנשים לצערנו חושבים שזה מנהג טוב או מנהג חסידות על פי הזוהר או על פי הקבלה מי שרוצה, מי שנהג, יש שנהגו, יש שלא נהגו, ככה יש מסכנים. מחוסר ידיעה, חושבים שככה הלכה. ולא יודעים שזה חובה, שכתוב בפירוש, הגמרא אומרת, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. ולמה? זו התורה צריך לדעת, נתן לנו אותה הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו. עם 53 פרשיות, האמת הם 54, רק תמיד רבותינו שמזכירים את הפרשיות מזכירים 53, שואל הרב חידה האמת הם 54. אז הוא אומר שבזאת הברכה היא לא בכלל הפרשיות, היא נקראת תמיד ביום טוב, שמחת תורה. הכוונה הפרשיות שנקראות בשבת. או הוא אומר הנה מהם ניצבים וילך, תמיד הן מחוברות, להוציא לעיתים רחוקות מאוד שאנחנו מפרידים ביניהם. אבל בדרך כלל ניצבים וילך הם ביחד, לכן הם נקראים 53 פרשיות, גן פרשיות. נתנו סימן גן נעול לחוטי חלה, גן נעול מעיין חתום. אז הם 53 פרשיות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, כל פרשה ופרשה נעשה ממנה כתר, כתר. והאדם אחרי 120 זוכה, מקבלים את פניו שמה, במליאה של מעלה, ומניחים בראשו כתרים, ואוי וחבל, חבל אם חסרה איזה פרשה אחת מאיזה שנה. אז הכתר לא מושלם. הקצר פגום ולא טוב ועוד כתוב גם חידה אומר ביום שישאל הקדוש ברוך הוא את האדם יגידו נתתי לך את התורה למה העלפת אותה? למה לא קראת בה? למה לא הסתכלת עליה? לא הייתה ראויה אנחנו היינו צריכים לדעת את התורה כולה על פה ישר להפוך עם הטעמים, עם הנקודות עם האותיות של הקרא וכתיב חסרות ויתרות פרשיות פתוחות, פרשיות סתומות כל זה הגמרא אומרת רבי מאיר היה יודע על פה רבי מאיר, ספרן טעב ומוחר, היה יודע את כל התורה כולה, איפה עם כל בקי וחסירות היתרות. אז אנחנו לא כל כך קיים, אבל לפחות קריאת הפרשה שניים נקרא ואחד תרגום, ואומרת הגמרא שמאריכים לו ימיו ושנותיו. למה? הוא מחשיב את התורה, מכבד אותה, אז מידה כנגד מידה, יכבדו אותו בשמיים ונותנים לו חיים. ועוד מה זה מאריכים? אמרו חיים בלי צער. האדם שיש לו חיים עם צער, אז הוא, החיים שלו קצרים מאוד במינן. גם הצער מקצר את ימיו, וגם הוא לא מרגיש שהוא חי. הוא כל הזמן תרוץ בצרות, הוא לא מרגיש איך עבר חג ואיך עבר שבת ואיך עבר עוד שבוע, כי הוא כל הזמן תרוץ. אבל כשיש לו חיים של מנוחה ושלווה, הוא נהנה מכל יום, מכל שעה, מכל רגע. סגולה שאדם יסיר מעליו איסורים, ושיקרא את הפרשה, שניים נקרא. דרשו דורשי רשומות, זה עוד הראשונים, רבי יעקב בעל התורים, ועוד, דרשו הפסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ואלה שמות, וחייב אדם לקרוא הפרשה, שניים נקרא, ואחד תרגום. זו מעלה גדולה מאוד. ולמה? זה אותו פסוק שקראנו בשבוע, לפני שבוע, בפרשת בשלח. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, נדרשו אותו על שניים נקרא. נכון שיש מי שאומר שאפשר להתחיל לקרוא שניים מקרא מתחילת השבוע ויש מי שאומר מיום רביעי ויש אומר אני יכול להקדים ליום חמישי אבל זה לא מצווה מן המובחר אם אדם רוצה לעשות את המצווה כהלכתה יקרא את זה ביום שישי והזמן של זה מהבוקר, מעלות השחר שנאמר והיה ביום השישי איך שנהיה יום שישי מהבוקר והכינו את אחד תרגום בשתבות אז הכינו את הפרשה ואז יקראו אותה אחד תרגום והיה משנה על אשר התקטון יום יום. והיה משנה, זאת אומרת שכאן ראינו צריך לקרוא פעמיים, שניים מקרא, והיה משנה. אז את זה אחד תרגום, והיה משנה, ולהגיד, תקרא את זה שניים מקרא. בספרי, מה הטעם שאנחנו צריכים לקרוא את הפרשה שניים מקרא מהתרגום, וגם למה התרגום פעם אחת והמקרא שני פעמים. ודאי שכל אלה יש להם סיבות על פי הסוד שאנחנו לא מבינים. אבל יש גם סיבות על פי הפשט שנכתב במפרשים. טעם אחד, יש בספרי כתוב, רבי ציווה את בניו לפני מותו. אמר להם בשבת, אל תאכלו לחם עד שתקראו את הפרשה, שניים מקרא בפירוש, עם הפירוש שלה. תרגום צריך לדעת, בזמנם היה כמו אצל התימנים היום, שהיה אדם קורא בתורה, הוא קורא פסוק, שותק, והמתרגם עומד לידו, בדרך כלל לוקחים ילד, לפני שיהיה המתרגם צריך להיות יותר צעיר מהקורא, לא כבוד שהמתרגם יהיה יותר זקן. אז לוקחים ילד, והילד קורא את הפסוק תרגום, וכולם מבינים תרגום, מבינים את הפסוק. הרבה פעמים אנחנו רואים שיש מילים בתורה שאנחנו לא מבינים אותם, וראשי במקום, אפילו ראשי, אומר, תרגם אונקלוס, או באונקלוס תרגם. או הוא אומר כתרגומו. זאת אומרת, הפירוש של המילה, תסתכל בתרגום, והתרגום מתרגם את המילה ממש. מבאר אותה בדיוק, בלי התרגום לא היינו יכולים להבין. זה התרגום, מי חיבר אותו? אונקלוס, זה אונקלוס הגר. הוא היה תלמיד רבי אליעזר הגדול. כתוב שכתב אותו בשיטת רבי אליעזר. זה רבי אליעזר בן אונקלוס. הוא, התרגום נכתב על ידו על ידי אונקלוס בהוראת רבי אליעזר הגדול. אכן זה אמר רבי, אל תאכלו לחם. בשבת בבוקר, הכוונה, אל תעשו סעודה וקידוש, עד שקודם גמרתם את הפרשה, שניים נקרא ואחד תרגום, אחרי זה תשבו לאכול. מדוע? אז לכן מכאן אמרנו לכם משנה. ומדוע? מפני שהתורה ניתנה לנו שלוש פעמים. פעם אחת בהר סיני, כל התורה כולה שמשה ירד מהר סיני, לא רק עשרת הדיברות הבינו, אלא את כל התורה מתחילתה ועד סופה, זה אחד. ועוד פעם מקרא, לפני שבאוהל מועד חזר על התורה פעם שנייה. באוהל מועד בא משה, אסף את כל ישראל, וחזר על התורה שנית. ולמה אנחנו קוראים אחד תרגום? מפני ספר דברים שהוא נקרא משנה תורה. וזה כך אומר המדרש. אז פעמיים ופעם שלישית, פעמיים אנחנו קוראים מקרא, פעם אחת תרגום. בא הרב קול ששון, זה היה חברו של הרב חידה, לדורו של הרב חידה, כותב, שניים מקרא ואחת תרגום, כנגד שלאדם יש נפש, יש רוח ויש נשמה. הנפש נקראת תרגום. למה? כי התרגום הוא החלק הכי פחות. אומר, גם הנביאים שהיו רואים את הנבואה, היו מתנבאים בלשון תרגום. אבל הם כתבו את זה בלשון הקודש. אבל הם מתנבאים בלשון תרגום. זה מדרגת נפש. נפש זה תרגום. אחר כך יש רוח. רוח זה מקרא אחד. נשמה מקרא שניים. האדם לא יכול לזכות. שבת, האדם זוכה לשלוש. מדרגה תוספת נפש, תוספת רוח, תוספת נשמה. צריך לקבל את שלושתם. איך הוא מקבל בבואי קלה, מקבל תוספת נפש. בבריחו את השם המבורך, תוספת הרוח. ואופרוס עלינו סוכת שלומך, תוספת הנשמה. זה בלילה. ביום יש גם כן שלוש מקומות. בנשמת כל חי, במילים כל חי. כל חי שמה תוספת הנפש. תחילת העמידה שחרית, איך שאומר ברוך אתה השם אלוקנו אלוקי אבותינו, במילת ברוך. אומר המנוערים, מקבל את תוספת הרוח של שבת קודש. זה מדרגה יותר גבוהה בבוקר מאשר בלילה. ואחרי זה, במוסף, כשאומר חזן מילת איה מקום כבודו לארצו, בכתר של מוסף, במילת איה, אומר המנוערים, יחריך חזן במילה הזאת, וכל הציבור יכוונו לקבל תוספת הנשמה. זה מתנה טובה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מדי שבת בשבתו. אז יש בחינת הלילה ויש בחינת היום. כותב רבנו חיים בן עטר דברים נוראים. אומר דע שמעלת שבת של היום פי כמה מהלילה. אז אם כן, למה אנחנו לא עושים לזה קבלת שבת כמו שעשינו בלילה? בערב אנחנו עושים לזה עסק גדול, כמו אומר, יוצאים, יש היו יוצאים לשדה, בזמן רבנו הרי יוצאים לשדה להגיד קבלת שבת, ויש היו יוצאים לחצר בית הכנסת, היום לא רוצים להטריח את הציבור, אז מספיק שהופכים פניהם לצד מערב, זה העיקר. פונים לצד מערב, ושם אומרים את כל הנוסח הזה של קבלת שבת. ואילו בבוקר, לא רואים שעושים את כל זה, הוא אומר מפני שכבר נכנסה שבת בלילה. אז אפילו שכעת העלייה של הבוקר היא פי כמה וכמה מהלילה, אבל כיוון שכבר יצאנו מן החול ונכנסנו אל הקודש, כל שאנחנו בתוך הקודש לא עושים לו כל כך עניינים וסימנים ועסק גדול כמו שעושים בלילה. לכן בלילה זה הטעם, הגאון חידה כותב שנהגו בירושלים, כך הוא כותב בפרקי יוסף, בקדיש של ערבית, שאומר החזן לפני תפילת ערבית, קדיש, חצי קדיש, אם ברכו, כל העם עומדים על רגליהם, מפני שאז יקבל האדם תוספת הרוח. בשולחן ערוך כתוב, מי שענה ברכו, לא יכול לעשות מלאכה. כמובן, אם היום מי שעובד פרל מנחה ושמע מעניין אחר שמתפלל מוקדם, אז ההלכה אומרת, הוא מתכוון שלא לקבל שבת, הוא אומר, או שהוא חושב בדעתו, אני לא מתכוון לקבל שבת, רק לענות מותר. אבל נפקה מנה שלמה אסור לעשות מלאכה מפשט, שבברכו מקבלים תוספת רוח, זו הסיבה. ואחר כך הוא פורס עלינו סוכת שלומך. יוצא כל המענה של שבת היא נפלאה מאוד, זה אומר רבינו חיים ולעתה, לכן כתוב, ושארו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לא פעמיים. הוא אומר, יש מדרגת שבת של הלילה, יש מדרגת שבת של היום. צריך לשמור את זה ולשמור את זה. ולכן אמר, את שבתותיי תשמורו, לא שבתותיי, את השבת תשמורו. כמו, זכור את יום השבת לקדש, לא אמר, זכור את השבתות לקדשה, טוב? למה אמר את שבתותיי תשמורו? אומר רבינו חיים ולעתה, יש מדרגת שבת של לילה, יש מדרגת שבת של יום. שניהם עולמות נשגבים, שאדם עולה עם מדרגות עצומות על ידי הדברים הללו. אשר כן, מכאן צריך כמה להודות ושבח לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. מכאן רואים מה זה לחם משנה, זה המשנה, וזה המשניים מקרא לאחד תרגום, שצריך לקרוא כל פסוק ופסוק פעמיים, שניים מקרא. למה תרגום אחד אומר תרגום? גינטריית תרדמה. תרגום זה בא מהצד שיש בו קצת צולת, לכן זה לא לשון הקודש. הוא חצי חצי, מעורב, תכף נראה בהמשך, מה זה עניין התרגום, גם שהמלאכים כתוב לא נזקקים ללשון תרגום. הוא מדרגה פחותה מהמדרגה של הלשון הקודש. אנחנו קוראים אותו לתקן גם אותו. ואז האדם שנשמתו או נפשו בתרדמה במשך ימי החול, מה זה תרדמה? או מתפלל כמו ישן, או עושה מצוות כמו מסע כבד עליו. תורה כמעט הוא לא לומד, או כשלומדים הוא נרדם בשיעור. מה דינו של זה? קרא שניים מקרא ואחת תרגום בהתלהבות, אז הוא יקיץ מאותה תרדמה. מתרדמה יוצא 649. תרגום אותו גימטריה. 600 תת רש, מם 40, גימל וב 9. אותו גימטריה בדיוק. תרגום תרדמה אותו גימטריה, 649. לומר בכך, על ידי תרגום מקיץ את נשמתו מן התרדמה שהיא שרויה בה. זה כך מעלה. עוד טעם מביא, שזה שייך לעולם הבא, וזה שייך לעולם הזה. התרגום זה העולם הזה. לשון הקודש, עולם הבא. לעולם הבא מדברים רק לשון הקודש. שם לא מדברים שפה אחרת, בגן עדן. שם, מי שלא מבין, יש מעבירים אותו קורס מזורן. שילמד, מכניסים אותו לגן עדן. רבנו אריה אומר, ביום שבת יזהר האדם מדבר בלשון הקודש. כותב רבי חיים ויטל תלמידו, וראיתי למורי שהיה נזהר שהאימא שלו הייתה מדברת איתו בשפת הלדינו. לדינו זו שפה של יהודים, ידוע, זה היידיש של הספרדים. והוא היה משפחה, אמו הייתה מגולי ספרד, ממשפחת גולי ספרד, משפחת פרנסיס. אביו היה אשכנזי, אבל אמו הייתה ספרדיה, רבנו ארי. עונה חתם סופר כתב באיזה מקום שרבנו ארי היה ספרדי, אבל כתבו אחריו שנעלם ממנו, הוא לא ידע. אביו של רבנו ארי, משפחה אשכנזיה, משפחת לוריה. אמו של רבנו ארי הייתה משפחת פרנסיס, ידועה שהיא הייתה משפחה ספרדיה. והיא הייתה מדברת בשפת הלדינו. ובשבת היה מדבר איתה לשון הקודש. זה מאוד קשה, מי שרגיל מדבר עם אמא שלו, שפה זרה. וכאן פתאום בשבת, אומר לה לא, בשבת זה אסור לדבר בלשון זרה. מדבר בלשון הקודש. לכן אנחנו קוראים, שניים מקרא ואחד תרגום. שניים מקרא זה עולם הבא. אחד תרגום זה עולם הזה. לומר לך, רמז, כל מה שיש לך תשקיע בעולם הבא. שניים, פי שניים. רוב הזמן שלך יהיה בעיני העולם הבא. רוב עסקיך, רוב מאווייך, עולם הבא. עולם הזה, הכל אחד תרגום, חצי. תסתפק הכל בקצת דירה שתהיה איך שלא יהיה, עניינים גשמיים שיהיה מה שלא יהיה. הכל יהיה, ככה תקח את זה בקלות. אבל מצוות, תעשה הכי מעודר. עניינים של העולם הבא, תעשה הכי, פי כמה. כן, שניים מקרא, זה העולם הבא. אחד, תרגום, זה העולם הזה, זה תעשה מחצית ממה שצריך לעשות. עוד אמרו, אחד תרגום, רב פלא. תראה מה ההבדל, כשאדם קורא שניים מקרא לאחד תרגום, גם איזה מעלה, ומה ההבדל בין לשון הקודש לתרגום. המילה אחד, בלשון הקודש אנחנו אומרים אחד, א', ח', ד', כמו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואילו בארמית, איך כתוב? חד. ח', ד', בלי א', מה ההבדל? אומר גאון רבנו יוסף חיים, מצאתי כתוב, חד גימטריה 12, ח', ד', 8 ו-4, 12. אחד גימטריה 13. מה ההבדל ביניהם? הוא הבדל עצום מאוד. חד גימטריה 12, זה אומר שהוא נמצא, האדם נמצא תחת ממשלת המזלות. 12 מזלות, תלה, שור, תאומים, סרטן, איזה אריה, בתולה וכו'. זה 12 מזלות. אבל אחד זה 13. אתה מעל המזלות. זה מזל ה-13, כמו שיש ב-13 מידות של רחמים. עכשיו המזל ה-13 בנקה, שהוא מזל העליון, שממנו בא שפע לכל העולמות כולם, וכמה אור, ולא מתגלה רק ממנחה של שבת למנחה של שבת. שעת תחת האחל, ואני תפילתי לך השם עת רצון. מזל השמיני, מזל ה-13. זה לא מזל שלנו מזלות, זה אורות מלשון איזל, מים מדלייו, במזל העילאים ותתאים, כך אומר בהדרה. אז אם כן פה רואים, מה מעלה תראה, הוא אומר מילה אחת, כך מילה אחת, ותראה ההבדל ביניהם בין ארמית ללשון הקודש. בלשון הקודש המילה נאמר אחד עם א', בארמית זה אחד. ואז כשאתה אומר אחד על הקדוש ברוך הוא אומר עליך אחד. ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אחד ואחד 26, אם תריה שמו יתברך יות כבב כה, מספרו 26. זה לכן קוראים תרגום, שניים מקרא ואחד תרגום. לכן אמר, מאריכים לא ימר ושנותיו. מה זה מאריכים? אומר הרב קוד ששון, שיהיה לו שמחה ובריאות. שמחה ובריאות. לפני, זה אומר, האדם החי חיי צער ועוני, חייו מעט, כמו יעקב אבינו. יעקב אבינו סבל ייסורים בתחילה. רק 17 שנים אחרונות היה לו מנוחה. והיא יעקב בארץ מצרים 17 שנה. זה היה החיים שלו, מסכן, בעולם הזה. ולפני כן כל הזמן צרות. היה לו צער של עשיו, עוד מעט בטן, והיה לו מנוחה יום אחד. אחרי זה צרה של לבן. אחרי זה צרת דינה, עוד לא נח, בא קפץ עליו רגזו של יוסף. אחרי שמצא את יוסף, חי, והחיים האלה גם איפה היו במצרים, סכן. ולשם הבא פרעה צר עין ואומר לו, כמה ימים יש לי חייך? הוא עונה לו, מעט ורעים. מה זה מעט ורעים? הוא כבר היה בן 130, שיעקב ירד למצרים, היה בדיוק בן 130 שנה. ויהיה יעקב 30 שנה, 30 עד שנה. היה בדיוק 130, ועוד 17 שנים, חי, 147, זה כל חייו, סך כל חייו של יעקב אבינו. אומר זהו, מפני שהם היו רעים, נקראים מעט. הוא לא הפגיש בהם בכלל. ה-17 היו טובים. אומר, כל מי שקורא שניים מכאן אחת תרגום, מעריכים לו את ימר ושנותיו. כל שנה כמו 100 שנה נהיה לו. וגם מעריכים לשון ארוחה ומרפא, והעלה ארוחה ומרפא לכל תחלואנו. מרפאים אותו. כל הבעיות שיש לו, מתקנים אותם. זה מעלה של שניים מקרא ואחד תרגום, אדם מזהר שלא להפסיד את זה בשום פנים ואופן. שום יום שישי, לא יעבור עליו יום שישי, בלי שיקרא שניים מקרא ואחד תרגום. מתי הזמן שלה, כמו שאמרנו, לכתחילה, מצווה מן המובחר, ביום שישי עצמו. אין, חייבים למצוא זמן. כמו שלכל דבר אדם יכול להסתדר, לזה יכול להסתדר. כמה יוקר? חצי שעה? אם יהיה פרשה הכי ארוכה. חצי שעה, 40 דקות, כמה ייקח? בערב שבת קודש. אפשר למצוא זמן, אם רוצים, אדם יקרא. הגמרא אומרת, בואו ראה כמה מעלה של תרגום. שמוזכר בתורה, מוזכר בנביאים ובכתובים. בתורה יש לנו תרגום, שני מילים. שיעקב קרא לו גלעד, ולבן קרא לו יגר סהדותה. זה שני מילים בתרגום. בתורה. ואמרו, ארמי עובד אבי, זה לבן, בגלל שכתב, בגלל יעקב אבינו נכתב שני מילים בתורה, עובד אמי, אבי, וירד מצרימה. לכן ההגדה של פסח, כל ההגדה בלשון הקודש. חוץ מהקטע הראשון, אין אחמן, יד, יחלו, והתנה, זה מתחיל ארמי עובד אבי. בגלל, למה כתבו את זה בארמית? נרמוז, בגלל שני מילים בארמית, בתורה, ירדנו למצרים. אז זה ארמית נכתב בתורה. זאת אומרת, לכאורה יבוא אדם ויאמר, מה, יש 70 שפות, יוונית, וטורקית, וצ'רקסית, וסינית, ויפנית, מה, אנחנו מתייחסים להם? למה תרגום אתה מתייחס? אומר לו, תרגום זה לא דומה לכולם, עובדה שהוא כתוב בתורה. יגעה סעדותה. בנביאים יש בספר ירמיה פסוק שלם בתרגום. קדנה תומרון לאון, אל ההדי שמיה והרן עבדו, יבדו מהרע, ומתחות שמיה ידלן. כבר אומרת שמי שנמצא במקום שיש מזיקים, אדם הולך להודו,
עולה שמה קורה, הלא עליכם, שמה כולם שדים. פחד משדים, הולך לבד בלילה באיזה מקום, סגולה שיברחו ממנו כולם, יאמר את הפסוק הזה. קטנה תומרון להון, אלא הד ישמיה להעלה עבדו, אלה שלא עשו את השמיים את הארץ, אלא הד זה גם מלאכים, מלאכים, שדים, שלא בלו את השמיים את הארץ, יבדו מהרע, יובדו מהארץ, ומתחות שמיה אילן, ומתחת השמיים האלה, ואז הם יברחו. שומרים גם שיר של פגעים. שהגמרא אומרת, שיר ואמרי לה שיר של נגעים, יש שיר של פגעים, זה יושב בסתר עליון. טוב, יאמר אותו, כשאדם נמצא יחידי בלילה או במקום סכנה. אגב, הרב פלאויץ, בלעזר פאפו, כותב, אם אדם נמצא בנסיעה, נכנס לכביש מסוכן, או לאזור מסוכן, מה יעשה? מוכרח לעבור שם. הוא מפחד וחושש, מיד יאמר בינועם שבע פעמים, ופעם אחת יושב בסתר, ויעבור בשלום. זה ידוע. אומר, אמר אותו כמו שצריך. וגם זה מבריח, מזיקים, שדים, שסופר פעם בבגדד היו באים שם שדים. ארץ של שדים הייתה שם. היה איזה חכם אחד, הלך בחצות הלילה לטבול בנהר, והם השדים כתוב בגמרא, נמצאים ליד המים, איפה שיש מים, יושבים שם. נכנס לטבול, באמצע שהיה טובל, ואז שהם משחקים איתו, עושים לו שם, מפחידים אותו, בואו להפחיד אותו. הוא לא פחד. אמר להם, ואם לא הייתי ערום, הייתי עושה מהמים, והייתי אומר לינועם, הם רק שמעו שהוא אומר, והייתי אומר לינועם ברחו. אז המזיקים יודעים, המזמור הזה יושב בסתר עליון, מגרש אותם. פעם כתוב, זה סגולה לאומרו, במקום סכנה, מקום של זה. אז זה התרגום, זה שאמרנו, תרגום יש אחד בתורה, שניים יש בנביאים. הוא בכתובים, יש בכמה, בספר העזרה, חציות תרגום. ספר דניאל, חוץ מהפרק הראשון, אחר כך כמעט כולו שם תרגום, כתוב בתרגום. אז אומר, אלי אין לשון תרגום קל בעיניך, שהלי נכתב בתורה, נשנה בנביאים ובכתובים. אז זה נכתב בשלוש מקומות, לכן זה אנחנו קוראים תרגום. אומר רבנו הארי, מה העניין של התרגום? הוא אומר דבר מעניין. אומר, לכל דבר יש ארבע קליפות החופפות אותו. והם רמוזים בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. תוהו זה אחד, בוהו שתיים, חושך שלוש, תהום ארבע. איך הם נרמזים? הוא אומר, תראה, תיקח את האגוז בעץ. האגוז שהוא בעץ הוא לא כמו האגוזים האלה שאנחנו קונים בשוק. הוא עטוף ועוד קליפה ירוקה, שהיא נושרת אחרי שהוא מתייבש. האגוז, קוטפים אותו בסביבות חודש תשרי, תשרי חשבן, זה הזמן שקוטפים אותו מהעץ. האגוזים, הם יורדים עם קליפה ירוקה, כמו השקדים. אתה כותף אותו, יש לו קליפה אחת ירוקה, נופלת. זה קליפה אחת. הקליפה הקשה, שתיים. אחר כך יש כמין רצועה בתוך האגוז, המקיפה את האגוז מכל הצדדים שלו, טבעת כזאת, מסתובבת סביבו, זה שלוש. והארבע, הקליפה הדקדקה הזאת שנאחלת עם האגוז. או בשקד, אותו דבר. קח את השקד, הקליפה הירוקה החיצונית, הקליפה הקשה של השקד, שתיים, יש לשקט כמין טבעת מסביב שפתו, זה שלוש, והקליפה החומה הזאת, שאם אתה שם אותו במים, קצת מים חמים, הוא יורד. ואז זה הקליפה הרביעית, זו הקליפה, היא נאכלת עם השקט, לא נורא אם אוכלים. אבל הרבה זה מר מדי. זה נקרא קליפת נוגה. ובחזקאל הנביא, הוא אומר שראת המרכבה, ראיתי, והנה רוח שערה, וענן גדול, ואש מתלקחת, ונוגה, לא סביב, הוא ראה ארבע קליפות. ענן גדול, אחד. הוא עושה ערה, שתיים. ואש מתלקחת, שלוש. ואחר כך, ונוגה, זה גם קליפה, דקה, אבל עם אור. חצי הטוב, חצי הרע. זה יצר הטוב ויצר הרע. האדם יש לו ארבע קליפות האלה גם כן. איפה? שמלים את התינוק, המוהל צריך שיהיה ירא שמיים, אדם ששומר פיו ולשונו, צדיק, שהמוהל הוא טוב, הוא מוריד לתינוק, את העובלה, זה העובלה, זה הקליפה העבה, בהתחלה, אחר כך יש את הפריעה, זה הקליפה הדקה, זה העור הדק, וזה שתי קליפות. שלישית, על ידי הורדת הדם, מציצת הדם, זה השלוש. הרביעית ונוגה נשארת עם האדם כל ימי חייו. זה היצר הרע שנשאר לנו, זה רק סוג ג' ואבו, אם היה לנו יצר הרע סוג ב' וסוג א', העולם לא יכול לעמוד בפניו. השם מצילם, זה כמה המילה היא חשובה. אז אדם מל את עצמו ומלים אותו, את בנו, אז בן, מילה, פריעה, הקזת דם, מקצת הדם, שזה שלוש, נשארת הקליפה הרביעית, שהיא הנוגה, זה נשארת בגוף. הנוגה הזה, מתי נתקע? בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום. התרגום זה קליפת נוגה, היצר הרע זהו קליפת נוגה. ואז כשאדם קורא שניים מקרא ואחד תרגום, מכניע את הקליפה הזאת, והופך אותה מרע לטוב, אז תיקן את כל השבוע. יכול להיכנס לשבת, לכן רבנו ארי כתב, שאדם לא יטבול בערב שבת עד שיגיע שעה חמישית, זאת אומרת שעה לפני חצות. נגיד היום חצות זה בסביבות 12 וחצי וכמה דקות, 12:35 בערך זה חצות, אז שעה לפני זה, 11:35, יכול ללכת לטבול. לפני זה לא מועיד. אם טבל, צריך לחזור לטבול. אבל אומר רבנו ארי, אדם שקרא שניים מקרא ואחד תרגום בבוקר, נגיד הוא התחיל 4:10 כבר עלות השחר, הוא קרא את שניים מקרא ואחד תרגום עוד לפני שחרית, גם יכול לקרוא לפני שחרית דרך ברכת התורה, ברכות השחר, קרא, והלך להתפלל שחרית, רוצה ללכת לטבול כעת לשבת, יכול. למה? מפני שכבר קרא שניים מקרא ואחד תרגום, הוא לא כתב שם את הטעם, ברור הוא שאלו מה הטעם, עכשיו זה מובן. כיוון שאת קליפת הנוגה הזאת הוא תיקן אותה, עשה אותה קדושה, אין לו עוד מה לתקן, הוא יכול לקבל תוספת נשמה יתרה מהבוקר כבר, יכול לטבול לפעות שבת, אחר כך צריך לנסוע, יש לו איזה עסקים מעשות, וקשה לו אחר כך ללכת לטבול, לא יכול ללכת מתי שכבר הרבה באו למקווה ונהיה שם מרק עדשים ומרק זה, לא יכול, רוצה ללכת ראשון, מוקדם, שהמים צדורים ונקיים וצחים, יכול, הנה, תקרא שניים מקרא התרגום, יהיה זריז נזכר. והוא אומר, אז תראה כמה מעלה שלה חשובה, כמה היא גדולה, שאדם קורא שניים מקרא ואחד תרגום. אומר לזו הנוגה, הגיע הזמנה לעלות ביום שישי בבוקר, לכן אל תקרא באמצע השבוע, זה לא טוב. לפי הפשט, שולחן ערוך הוא מסכים, הוא אומר, אתה יכול להתחיל לקרוא תחילת השבוע, ולסיים את זה לפני שבת. אבל בא רבנו ארי ואומר, לא, אל תעשה את זה. תקרא את זה ביום שישי, כי ביום שישי אותה קליפת נוגה מתחילה לעלות לקדושה. וזה הזמן לקרוא. כשאתה תקרא, תפריד ממנה את כל הפסולת שיש, כל הרע שתסליח אותו, ואת הקדושה אתה מעלה למעלה, ואז היא מסלקת את כל הקטרוגים שיש. לפעמים יש בתהילים פסוק, לכו חזו מפעלות אלוהים, אשר שם שמות בארץ, הכתוב משבית מלחמות, קשת ישבר וקיצץ חנית. מה פירוש? אז הוא אומר, לכוח הזו מפעלות אלוקים, בואו תראו את מפעלות של הקדוש ברוך הוא. אשר שם שמות בארץ, שמות, הגמרא אמרה, תקרא שמות אלא שמות, אבל אם תקרא שמות, ראשי תיבות, שניים יקרא ואחד תרגום, תקרא שמות בארץ, ואז מה אתה עושה? משבית מלחמות, כל המקטרגים שיש עליך, מבטל אותם. אם אדם רואה ביום שישי יש לו בעיות, תקרא, הנה, סגולה, תקרא שניים יקרא ואחד תרגום, כל המריבות, כל הדאגות, כל הצרות יושבטו, משבית מלחמות. אחר כך מה ההמשך? הוא אומר לא רק משבית מלחמות, אלא קשת ישבר, זה היצר הרע. שהוא יורה עליך בקשת, ישבר אותו. וקיצץ חנית, הוא אומר זה הקליפת נוגה, כל הסתרה אחרה והקליפה, הקדוש ברוך הוא מתקצץ אותם. אז מה יש לך לפחד עוד? אין לך דבר העומד בפני זה. ואז האדם קורא, ובזה יתקן את הכל. הוא אומר, ולכן אמר לעולם, למה אמר? לעולם, אני חוזר לדברי הגמרא, אמר רבי עמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. מה זה לעולם? לפני שבשולחן ערוך האמת כתוב שראש שמיים יקרא גם פירוש ראשי, ויש מי שאומר, הוא מביא שם שם, יש מי שאומר סברת הראש, שבמקום לקרוא את תרגום יכול ללמוד פירוש ראשי. פירוש ראשי במקום תרגום יחשב לו. למה? כי מה זה תרגום? שהוא יבין את הפרשה. אז אני אקרא את פירוש ראשי, אני אבין את הפרשה. כותב אחרי זה מרן, זה דברי הראש בעל הגמרא, הראש ככה כותב מסכת ברכות, דף ח', שיש נוהגים לקרוא פירוש ראשי על התורה. ידוע שראשי זה משהו נפלא מאוד, הכל נאמר ברוח הקודש. ראשי צם 613 יום לפני שכתב את פירושו על התורה. זה 3 שנים צם. הרי תוציא שבתות וראשי חודשים וחגים שאי אפשר לצום בהם, חודש ניסן וכדומה, נהיה לך 3 שנים. 613 ימים צם ראשי, אחר כך כתב את הפירוש על התורה. אמר נכדו רבנו תם, כל מה שעשה סבא שלי, הוא בעוד חודש בדיוק הפטירה שלו, כפתת לחודש תמוז, הוא עליו השלום ראשי הפטירה שלו. הוא אומר, כל מה שעשה סבא שלי אני יכול לכתוב, אמר רבנו תם, חוץ מפירושו על התורה אני לא יכול לכתוב. שהוא צר שהשם יזכה אותו לכתוב פירוש אמיתי ונכון, וכתב אותו קצר. יש מילים, יש שמה בפרשת וישב למשל. והתנכלו אותו להמיתו, אותו אמו, כמו אמו, אותו איתו כמו אמו, כלומר אליו. ארבע מילים. מה התכוון בזה? היה לו תלמיד אחד שצם 40 יום, והלך לקבר שלו, והיה בוכה וצועק, הסביר לי את הפירוש, עד שבא אליו בחלום, אמר לו חידות אחרות. עוד פעם הלך על קברו, עד שגילה את הפירוש, כתב על זה ספר שלם. ארבע מילים כתב רש"י. זה היה רש"י עליו השלום. כמה היה גדול. נכדו, היה לו שני נכדים. בנים לא היה לו, היה לו רק שלוש בנות. שומרים שתיים. אחת מהם, מרים, נישאת לרי. רבי יצחק בר נתן, ריבן, הוא ריבן, רבי יצחק בר נתן. נישאת אליו. והוא הביא שני בנים. האחד קרא אותו יעקב, והשני שמואל. יעקב זה רבנו תם. מרוב שהיה שקדן, קראו לו רבנו תם.
איש תם יושב אוהלים. כי כל היום ראו אותו רק עם ספר יושב ולומד. אז קראו לו רבנו תם. יעקב איש תם. השני רשבם. רשבם, רבנו שמואל בן מאיר. רבנו שמואל בן מאיר. רשבם הוא היה תלמידו של רש"י. הוא גילה לו את כל התורה. רצה רשבם, ביקש ממנו שיגלה לו את שם המפורש. לא רצה לגלות לו. נכדו! תלמיד חכם גדול. כתב פירושים על התורה, כתב פירושים על הגמרא. את כל המסכתות שרש"י חיסר ולא השלים אותם, הוא השלים. מסכת דבר בתורה. רש"י באמצע נפטר, לא השלים. בא רשבם וגמר את זה. וכך עוד כמה מסכתות בש"ס יש לנו. פירוש רשבם במקום פירוש רש"י. מסכת נדרים גם כן אין לנו. אז הוא השלים, זכה להשלים. את שם המפורש לא גילה לו. כותב הרב חידה, אני לא סופר את הסיפורים, הרב חידה כותב את זה, באחריות. שישה חודשים אחרי פטירת רש"י, היה לילה אחת ישן רשבם. פתאום מהרים אותו באמצע השינה. מסתכל, רואה את הסבא שלו עם הבגדים שלו, עומד עם תכריכים, אומר לו קום. קם, נטל ידיים. הושיב אותו לדעות דברים, בקעת התורה. אומר, קיבלתי רשות מהקדוש ברוך הוא ללמד אותך את שם המפורש. זה מה זה מפחיד? אבל קיבלתי רשות מהקדוש ברוך הוא, אמר לי אני יכול ללמד אותך. הושיב אותו, לימד אותו את שם המפורש, והלך הסתלק לו. בא רק בשביל זה, ללמד אותו את זה והלך. זה תראו מי זה רש"י היה. חי לפני 800 וכמה שנים. רש"י אמרו ראשי תיבות שמו, רבי שלמה יצחקי, אמרו ראשי תיבות רבם של ישראל. היה אומר ראש הישיבה רבי עזרא עתיה זכר צדיק לברכה, אם לא ראשי, רש"י. אני לומד את הגמרא, הוא אומר, אם הראש שלי לא מסביר, אז אני מסתכל בראשי. זאת אומרת, לא ישר לקפוץ לראשי, חכה, קודם תנסה אתה להסביר. תנסה, תתאמן איך לפרש. אם לא ראשי, ראשי. אומר, ואם לא ראשי, אין ראשי. אם לא היה ראשי, מאיפה הייתי יודע אחר כך את הפירוש, אם זה אמת או לא אמת? הראש שלי בער כך. אז זה כמה ראשי, עליו השלום, זכה, איזה זכות, ואיזה זכות. אומר, אמר מפנו, רש"י והרמב״ם, הם היו בדור אחד. רש"י גלגולו של רב, רמב״ם גלגול שמואל. רב ושמואל, הם שני חברים, פרשו את כל התורה כולה. לכן זכה רש"י, שכך נקרא רש"י, כמו רב. רב היה שמו אבא. אז במקום לקרוא לו אבא, קראו לו רב סתם. והוא הרב הידוע, היה רב הידוע, תלמידו של רבנו הקדוש. ובא ברש"י. ושמואל היה בקיא במולדות, בקביעות החודשים. שמואל הרחינה, הגמרא אומרת. והיה בקיא ברפואות, וחכם גדול בדינים. כתב שמואל מדינה, קרא בייסורי. אז הוא בא בהרמב״ם, נשמתו בהרמב״ם גם היה חכם גדול בתורה. זה היה שני הגדולים האלה. אז רואים מה זה מעלה של רש"י. אז מרן כתב שירא שמיים, גם הוא אומר, ירא שמיים יקרא גם תרגום וגם פירוש רש"י. אומר, אבל אתה, תדע, לא יבוא אדם ויאמר, אני במקום תרגום, אני אקרא פירוש רש"י ויצא ידי חובה. אומר, לא, לעולם ישלים אדם פרשיותו עם הציבור. אפילו קראת את הפרשה עם פירוש רש"י, תיזהר לקרוא אותה שניים מקרא ואחד תרגום, על זה אל תוותר. ועוד מעריכים ימיו ושנותיו, אמרו רמז, מפני שיבה תקום והדרת. פני שיבה תקום והדרת, ראשי תיבות, שמות. מפני מן, שיבה שין. תקום תף והדרת וב, אותיות שמות, שמות ראשי תיבות, שניים מקרא ואחד תרגום. כלומר, מי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום, מובטח לו שלא ימות בצעירותו, שיאריך ימים. מי לא רוצה אריכות ימים? מן בעס המחיה, וכאן אנחנו אומרים בראש שנה, מה כתוב בגמרא, מכריז רבי ינאי, מן בעס המחיה, רבי ינאי היה אומר, מי רוצה לחיות? אמר לו, אני רוצה, אמר לו, נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר ממה, זה קשה, לשמור הפה מלשון הרע, אבל כאן יש דבר יותר קל, אדם מתרגל כל יום שישי, לקרוא פרשה שניים מקרא ואחת תרגום, אומרת התורה, מעריכים לו גמרא זה, מעריכים לו ימיו ושנותיו, זה מעריכים. היה אמרו הרב מבריסק, לא היה מאמין בסגולות. סגולות, סגולות, היום אנשים מחפשים סגולות. אמר, אני יודע, יש רק סגולה אחת שהיא אמיתית. אמרו לו, מה היא? אמר, אני מכיר סגולה שאם המרק חם רותח ואי אפשר לשתות אותו, קוראים 18 פרקי משנה והמרק מתקרב. אבל פה סגולה כזאת, זה בטוח, היא בסדר. הגמרא מעידה, אדם רוצה להאריך ימים, שיהיו לו חיים טובים, יקרא שניים מקרא ואחד תרגום כל יום שישי. מה הפרשה? יקרא אותה שניים מקרא. מתי שיש שתי פרשות, לא יתעצל, נגיד, פרשה ארוכה. זה היה אומר, בעזרתיה, לב חכם למינו, לב כסי לשמאלו. נגיד, אומרים לו, תשמע, אתה צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. מה עושה הטיפש? רוצה לספור את הדפים של החומש. יהיו 10 דפים, 12 דף, איך אני אספיק? אומר לו, לב חכם למינו, תתחיל לקרוא. תספור את מה שקראת, הדפים שהפכת לצד ימין של הספר. ברוך השם, קראתי 2, קראתי 3, אז יש חשק להמשיך. אבל הכיסים כל הזמן מסתכל, מתי אני אגמור? מסתכל בשמאל של הספר, על הדפים שהוא עוד לא קרא. אז זה מתייאש, מייאש אותו. בגמרא מפורשת בירושלמי, כתוב, מובא בקהלת במדרש רבה. כתוב מעשה, שניים נכנסו לבית המדרש. שני אנשים זקנים, לא ידעו תורה, היו עובדים. בא אחד אמר להם, בואו תעזבו את העבודה, כבר יש לכם מספיק כסף, עשיתם, בואו תלמדו תורה. שני צעירים נכנסו בית המדרש, ראו קיר מלא ספרים, קיר כולו ארון, כל הקיר של בית המדרש, מתחילה הכניסה עד סוף הקיר, מלא ספרים. אמרו, מה זה הספרים האלה? אמרו להם, זה התורה שלנו. כל מיני פירושים, גמרות, מפרשים עליהם, מדרשים, זוהר, הלכות. אומר, היו שניים, אחד היה טיפש, אחד היה חכם. הטיפש אמר, את כל הקיר הזה אני אלמד, אם אני אחיה 1.5 שנה, אני לא אספיק. איך אני אספיק? עזב והלך. החכם אמר, מה הבעיה? אני אקח קודם ספר אחד. אני אתחיל לקרוא, כמה ייקח לי? יומיים, 3? התחיל, הלך, בסדר. אקח עוד ספר, עוד ספר, עד שגמר את כל הקיר, נהיה גאון. אומר המדרש, הדאוד הכתיב, קובץ על יד, ירבה. אל תיקח את הכל במת אחת, תיקח קצת קצת, קובץ על יד, תיקח קודם רק ספר אחד, לב חכם למינו, ואז אדם רואה שניים מכאן אחד תרגום, תתחיל לקרוא דף, אחרי זה תמשיך עוד, אחר כך עוד, קובץ על יד, ירבה, ירבה אחר כך, אז מצטרף יחד, כמו שאמרו, פרוטה לפרוטה, מצטרפת, החשבון גדול, וזה דבר גדול, וזה דרשו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום, שם כתוב פסוק, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום, פסק יש בין יום ליום, למה? אומר, זהו, אתה תקרא שניים מקרא ואחד תרגום, כמו שאמרנו היה ביום השישי, והכינו את אחד תרגום, והיה משנה, כמה נגזר עליך לחיות? 80 שנה, הקדוש ברוך הוא יתום 160 שנה. והיה משנה, על אשר ילקטו יום יום, וגם יוכפלו אפילו הימים, כמו שאמרו רבותינו, מה פירוש? כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. פירוש ירבו ימיך ויוסיפו. כבר אמר ירבו ימיך. למה כפל? ויוסיפו לך שנות חיים. אלא הקדוש ברוך הוא מה עושה? אומר לאדם, נגיד, מנסה אותו בהתחלה, לא נותן לו את כל השנים לחיות. נגיד, אומר חס ושלום, זה יחיה רק 40 שנה, נותן לו 40 שנה. ורואה מה הוא עושה. אם הוא רואה שבשנים האלה שהוא חי, ואדם לא יודע כמה הוא חי, אף אחד לא יודע, מתחיל לקרוא, ללמוד תורה. הוא רואה כל שעה שיש לו פנאי, הוא מנצל אותה ללמוד, אז זה ירבו ימיך. כל יום, נגיד היה יכול ללמוד רק שעתיים, הוא התאמץ, למד 3, למד 4. אומר הקדוש ברוך הוא, כדאי לי להשקיע באחד כזה. להבדיל, אדם נכנס לבנק, רוצה להשקיע, יש לו איזה כסף. חכה, חתונת בנו, עוד שיקנה דירה. אז הוא שואל את הפקיד, איזה קרן השקעות יש להשקיע? אני אומר לו, זה אומר, זה כמה הוציא עד היום, כמה אחוזים? זה 7%, הוא עשה 12, תן לי את ה-12, זה כדאי, אני לא רוצה את של השבע. אומר הקדוש ברוך הוא אותו דבר, יש לו שנים להוסיף לנו. הולך מחפש אנשים. מי משקיע יותר בלימוד תורה? אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, נו לו את החיים. זאת אומרת, כביר, בואי אומר, אם אתה תרבה בימים שעות של לימוד תורה, ויוסיפו לך שנות חיים. אחר כך יוסיפו לך עוד. ולא ימים יוסיפו, אלא שנים יוסיפו לך שנות חיים. כן, אדם ישתדל, זה יוכפלו ימיו. לכן יש פסק באמצע. שכתון יום, יום, לומר, על כל יום תקבל עוד יום. אז יכפילו את חייו של האדם. ועוד, כותב הגאון חידה, סגולת שניים מקרא לכפר חטאים שעשה אדם בימיו שעברו. לא איזה סגולה נפלאה זאת. בלי דמעות, בלי צומות, בלי וידויים, בלי ביזיונות. אדם קורא שניים מקרא התרגום, יש לנו הבטחה שמכפר את חטאותיו של ימים שעברו. משלים פרשיותיו עם הציבור. גם איזה דבר גדול. עכשיו יש, עוד כתוב במסכת בבא מציעא, דף מ"א, אמר רבי יוחנן, מאן דמתרגם לי היי פסוקה, מי שיתרגם לי את הפסוק הזה, מוביל נאמנה לבי מסותא. רבי יוחנן היה גדול הדור, כולם מפחדים ממנו. היה אומר, לפעמים שהיה לומד איזה דבר, איזה משנה או הלכה, ויש לו קושייה שם, לא שהוא לא היה מבין, ודאי היה מבין. הוא אומר, היה לו 12 קושיות על כל הלכה היה. ריש לקיש היה מתרץ לו, הוא מקשה, ריש לקיש מקשה לו 12, הוא מתרץ 24 תירוצים, על כל הלכה והלכה. אז היה לו קושי, היה אומר, מי שיתרץ לי את הקושייה הזאת, אני מוכן להיות, חוץ מכבודו היה אומר, להיות העבד שלו, מוביל נמנה לבי מסותה. להוביל כליו לבית המלחץ, יענו הליפה והסבון והמגבת, אני אקח אחריו כמו משרת, חס ושלום. אמרו, מה פירוש, מה מתכוון רבי יוחנן במאמר הזה? כי יעלה על הדעת שרבי יוחנן יעשה דבר כזה. אסור, חכם שנהיה גדול על הציבור, אסור לו לעשות מלאכה בזויה בפני הציבור. אומר רבנו ארי ככה פירוש, מנה בגדים, וכל יום יש לו בגד שלו, כל יום, ואדם בחטאים שלו מלכלך את הבגדים, מבלה אותם, קורע אותם, משפשף אותם, הורס אותם, עושה חטאים, ישן בלילה, מחזיר את הנשמה שלו עם הבגד למעלה, עולה עם הנשמה שלו עולה למעלה עם הבגד המלוכלך הזה, המשופשף הזה, קדוש ברוך הוא רחום וחנון, לוקח את הבגד ומחדש אותו, נותן לו בגד, את אותו בגד נותן לו, הרי זה בגד מה זה? זה אור, זה לא בד שלנו, מחדש אותו. ועל זה אנחנו מברכים הנותן ליעף כוח, כמו שהגוף היה עייף בערב וקם רענן בבוקר, גם הנשמה התעייפה מהחטאים, מכל מיני עוונות שעשה האדם, כל מיני דברים שרמס ברגליו דש בעקביו, קם בבוקר הכל חדש, כמו שאמר שם, ימצאו המחודשת בבקשות אומרים. בבוקר קמים עם נשמה חדשה, איזה תענוג, גם מחזיר נשמות לגברים מתים. אומר רבנו ארי, זה התכוון רבי יוחנן, מי שיתרגם לי את זה, הכוונה מי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום, נזהר כל פסוק ופסוק לקרוא אותו כמו שצריך כהלכה, שניים מקרא ואחד תרגום, מוביל נמנה לבי מסותא. אם חס ושלום יש איזה יום שאדם חטא, אפילו לפני 20 שנה, 15 שנה, עשה איזה עוון קשה, כבד מאוד, והעוון הזה מקטרג עליו, עכשיו שהוא שב בתשובה ביום שישי ומהרר תשובה בליבו, וקורא שניים מקרא ואחד תרגום, הקדוש ברוך הוא אומר, תכניסו את זה למכבסה, את אותו היום, ותוציאו לו בגד חדש של אותו היום. הרי בשעת מותו לא עלינו, באים כל הימים לפניו, כמו שכתוב, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרבו ימי דוד למות, וצל משה רבנו אומר לו, הן קרבו ימיו למות, באים כל המעשים של האדם שעשה, במשך כל ימי חייו עומדים מולו, אוי לאותה בושה, אם בא איזה עבירה, איזה עבון, אוי ובוי. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אל תתבייש, אם אתה תחזור בתשובה, ותבוא תקרא שניים יקרא ואחד תרגום כמו שצריך, אני שלחתי את זה למכבסה. ואז כמו שאמר דוד, הרב כבסני מעבוני ומחטאתי תהרני, תחטאני באזור בית הר, תכבסני ומשלג הבין. אז חוזר בגדיו נקיים וכל ימיו טהורים וצחים, במעלה של אדם שעוסק בתורה. עכשיו כתוב, יפתח במקרא ויסיים במקרא. איך? הלא הפסוק האחרון הוא קורא אותו, שניים מקרא ואחד תרגום, יחזור על אותו פסוק עוד פעם אחת מקרא. אני רוצה שפסוק אחרון מהפרשה שהוא מסיים, לא יסיים בתרגום וזהו, יחזור לקרוא אותו מקרא. וגם, כדי שלא יסיים רק בפרשה הזאת, ויזכה גם לשבוע הבא, יקרא שלוש פסוקים ראשונים מהפרשה הבאה. כי כתוב, ולא תעמוד על הפרק. פעם לא מסיימים בסוף פרק, וזהו. אפילו חס ושלום, הוא לא ממשיך עוד. אלא יקרא עוד, התחיל שלוש פסוקים, כמו שבשבת במנחה, אנחנו כבר מתחילים 10 פסוקים מפרשה הבאה, ככה גם הוא יעשה. יתחיל שלוש פסוקים מפרשה הבאה ויסיים במקרא. עוד כתבו שלא יגיד שום שיחה, לכתחילה ייזהר, לא להפסיק בשום דיבור. כמו שאמרו רמז, אני שלום, לכי אדבר, הם על המלחמה, לכי אדבר, אם אני מפסיק באמצע לימוד תורה או באמצע שתיים מקרא ומדבר, הם המקטרגים למלחמה, או יוצאים למלחמה. אז אדם יזהר, לא ייתן להם פתחון פה. שלא ייתן פתחון פה למקטרגים, אז יקרא, השניים יקרא כמו שצריך, מהתחלה עד הסוף. הנה חינמי, אם למשל יש איזה דבר דחוף, ואדם אומר לו שלום, הוא תרגיד שלום. ציב שלום, חברו שלום, אבל לא ידבר. או כתוב, אם שואלים אותו הלכה, אפילו בבית לפעמים, שם איזה בעיה, בקסיר, בקני, בבשר, בחלב, בתפשיל, לתערובת, שואלים אותו משהו, יענה. אם זה הדבר הלכה, מותר לענות. אבל דיבור, לא. וגם יענה בקיצור נמרץ. וירהר תשובה בליבו, לפני שהתחיל שניים יקרא ואחד תרגום. ירהר תשובה בליבו. זוכה להערה עצומה. ויקרא את זה בטעמים. כמה מעלה של הטעמים. טעמים הוא מסגבו מאוד מאוד מאיתנו. גאון מווילנה כותב. מעשה מעתיק דברי הארי. וזה מקורו בדברי הזוהר, בתיקוני הזוהר. כתוב שיש לנו כל פסוק, יש לו ארבע אופנים. כנגד ארבע אותיות הוויה. סימנם טנטה, טעמים, נקודות, דגין, אותיות. טעמים, יש טעמים שהם מעל האות, כמו אזלה גיריש, רביע, זה מעל האות. יש טעמים באמצע האות, כמו פסק, שזה באמצע. ויש טעמים מתחת האות, כמו מעריך, תרחה, אתנח, זה בסוף, במתחת האות. סוף פסוק, באמצע האות. אז יש מעל, כל אחד רומז לעולם אחר. מעלה של הטעמים עצומה מאוד. צריך להשגיח עליהם, אז יקרא מתוך החומש. רבנו הרי כתוב שהיה נוהג לקרוא מתוך ספר תורה, כי הוא היה יודע את הטעמים בעל פה. מי שלא יודע את הטעמים בעל פה, יקרא מתוך החומש. וגם רבנו הרי היה קורא מספר תורה, שניים יקרא, ואחד תרגום בתוך החומש. או מישהו לידו היה קורא תרגום בקול, הוא קורא איתו. אז זה היה מעלה אחרת, וזה רבנו הרי היה עושה. אנחנו לא יכולים כך, לפחות אדם יקרא במקרא בטעמים, זה המעלה שלהם. זה רק בשבתות. ביום טוב, כתוב בהלכה, לא צריך לקרוא פרשת היום טוב. אפילו חל יום שישי, בחול המועד, אנחנו לא קוראים שני מקרא לאחת תרגום. קוראים את זה רק בשבתות. לכן צריך לקרוא בטעמים. ולמה קוראים שני מקרא לאחת תרגום? שעוד טעם? כיוון שהקוראים בספר תורה, תמיד השניים צריכים לעמוד שם. אחד הקורא בתורה, והשני העולה. וגם אם הקורא בתורה הוא בעצמו עולה, צריך שיעמוד לידו עוד אחד. כמו שהתורה ניתנה, הגמרא אומרת, על ידי שליח. הקדוש ברוך הוא על ידי משה. אז צריך שניים. לכן אנחנו קוראים שניים מקרא. ואחד תרגום כנגד המתרגם. הרי ככה היום זמנם לקריאת התורה שלהם. כמו תימנים היום. קורא הפסוק, עומד לידו עוד אחד, שומע ממנו את הקריאה, ועומד שלישי מתרגם. אז לכן צריך שניים מקרא, אחד תרגום. זה ראשי כותב ספר הפרדס. בזמנו היו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום בשבת בציבור. שוב, היו קוראים כל פסוק פעמיים, ואת ה... החזון איש כתב עוד טעם. החזון איש כתב, דברה אומרת, לעולם לגרוס אין איש ואדם לסבל. הרבה פעמים אדם קורא הנחה, קרא רק חצי סעיף, מתחיל להקשות קושיות או לפרש פירושים. חכה, תגמור את הסעיף. אולי השאלה שכה שאתה רצית לשאול, אחרי שתי מילים זה כתוב. אז למה לך לעשות סתם בלגן, לפרש פירושים, שאולי תמיד לא יהיו תמיד מדויקים? לעולם לגרוס אין איש. לכן היו אומרים גרסה חצי ביור. לגרוס הכוונה לקרוא ללא פירוש, אחר כך חוזר ומפרש. אומר הזה, שניים מקרא. אתה קורא, גורס, ועוד פעם חוזר. ושוב מתרגם, הפעם מתרגם, אתה מבין. השניים מקרא והתרגום, אז אתה יכול להבין את מה כתוב בפרשה. לכן הוא אומר, החזון איש, היו עושים זה. הוא כותב שהמגיד, היה לו למרן מלאך, שלוח מן השמיים, היה מדבר איתו. ואחד שם המקומות כותב לו המגיד, אומר לו, ותיזהר כשאתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אל תקרא אותו כחוטא על הגחלים, הכוונה מהר. וכמו הוא אומר, אדם רוצה לפרוק עול מעליו, רוצה להתפטר, לצאת את החובה, אז קורא שניים אחד למעלה ושבע למטה, איך שיצא כאשר יעלה המזלג. אומר, תיזהר, תקרא אותו בנחת, מילה במילה כמו שצריך. האמת, לגבי ההפטרה, אז אנחנו נוהגים להגיד גם את ההפטרה ביום שישי, אבל הרבנו הרי לא הזכיר את זה. הרמה בהגהה כתב בשולחן ערוך שאין צורך באמירת ההפטרה. מאיפה המקור? המקור ספר ראשית חוכמה בסופו, שם כתב בתוצאות חיים קיצור של ראשית חוכמה בסופו, אמר בשם הרמה כרבנו מורי כרומר, מורי רבנו משה קורטבירו, היה נוהג לומר את הפרשה של המקרא והתרגום, ואחרי היה קורא את ההפטרה. אז הנה נביאים, תורה, נביאים, ואחר כך אומר פרק השם מלאך גאות לבש. יש נוהגים היום להגיד מזמור של יום השבת, לא צריך את כל זה, די שיאמר הפרק השם מלאך גאות לבש של יום שישי, גומר אותו, אומר, היה אומר משניות יציאות השבת, פרקי משנה, כמה שיכול, כדי שיהיה תורה, נביאים, כתובים, וגם תורה שבעל פה, משניות. אז זה חסידות, מעיקר הדין וחייו. עכשיו אמרנו, מה זה ארמית, הארמית הזאת, שזה תרגום, לשון ארמית. מה העניין של התרגום? תרגום ולשון ארמי, זה מסרת שבת. מסרת שבת לפיות ב', יש סוגיה ידועה מאוד, כדי שנבין אותה. אמר רבי יוחנן, אותו אמר רבי יוחנן פה, כל השואל צרכה בלשון ארמית, אין מלאכי השרת נזקקים לו. כלומר, רבי יוחנן מלמד אותנו לא לבקש בקשה בארמית. אז איך אנחנו אומרים ברך שמקשו כולם, ברך שלא רעמה, זה במניין, יש מניין, וכן בסליחות יש לנו קטעים בארמית, יש מניין, אבל אנחנו רואים שיש גם קטעים אחרים, כמו יש באשמור את הבוקר או לפני קידוש בליל שבת, אומרים נוסח של יהי רעבה מנקודה מעתיקה קדישה דכל קדישין להתמשך תבלי לעם, הנה הכתוב שסבינה מעינה בישה והזמין להתאהיב לנה אוכל נפשתנה מזונה פרנסתה תפתה בלי צרה ועקתה. איך אומרים את זה? זה ארמית. וכברה הפורשת אמר רבי יוחנן שכל השואל צריכה בלשון ארמית אין מלאכי השרת נזקקים לו, ורשי אומר שם במקום, כלומר שיש מלאכים שמעלים את התפילה, שהם רואים שזו תפילה בארמית, הם לא מבינים אותה והם לא מעלים אותה. הקשו התוספות שם במקום במסרת שבת, הרי במסרת סוטה דף לז כתוב שהמלאך גבריאל בקי ב-70 לשון. והמלאך גבריאל הוא בא ליוסף הצדיק וגילה לו בליל ראש השנה שהביא אותו בתוך הבור במצרים, גילה לו 70 שפות, שנאמר עדות ביוסף סמו, אל תקרא סמו אלא שמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. לימד אותו את כל השפות, לימד אותו גם ארמית. אז אתה אומר שאין תפציר התוספות, כל המלאכים לא יודעים, המלאך גבריאל יודע חוץ מגבריאל, ככה הם אומרים שם. ולמעשה זה גמרא מפורשת שגבריאל יודע ושאר המלאכים לא יודעים. מה פירוש אין נזקקים? מה, הם לא מבינים ארמית? עכשיו אמרנו שאם אדם נמצא בהודו או באיזה מקום ארץ של שדים, יגיד קדנת תומרון לאור אלא עד ישמעיה והרעה לעבד, והם בורחים. זאת ועוד, אנחנו אמרנו הקדיש, הקדיש הוא בלשון תרגום, חציו תרגום חציו לשון הקודש. אתה אומר קדיש, התגדל והתקדש זה לשון הקודש, ואחר השמי הרבה זה תרגום, בעלמה דיברה חירותה זה לשון ארמית, וחייכום יום יכון ארמית, יהיה שמי רבה מברך זה ארמית, לעלם העלם היה ארמית, התברך והשתבח והתפאר זה לשון הקודש. עוד פעם חוזר, לאלה מן כל ברכתה עד שמי דקוצה בריחו, שמי דקוצה בריחו מתחיל פעם ארמית, לאלה מן כל ברכתה ארמית. למה הקדיש ככה? אז כתוב שבכוונה עשו כן, כדי שהמזיקים ישמעו, אז הם כן מבינים. ולמה עושים בקדיש פעם לשון הקודש ככה? זה סירוגין, לשון הקודש ארמית, לשון הקודש ארמית. ושוב אומר רבנו ארי שכשאנחנו קוראים את התפילה והאם המקטריגים רוצים לקטריג על התפילה, וזה רוצה להתפלל? מקודם עשה עבון כזה וזה עשה ככה וזה עשה ככה, מתחילים קטריג על התפילה. אתה אומר התגדל והתקדש שמי רבה, זאת אומרת שמו של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם. מתי יהיה שלם? שיבוא משיח. הם שרואים שהמשיח מגיע, הם חושבים שבאמת המשיח בא, וכשהמשיח בא הם כולם נאבדים, אז הם מתחילים להתבלבל, מפחדים על עצמם. אז הם מבינים ארמית שמי רבה שמו הגדול. מתי זה שמו הגדול? כי יד על כסייה מלחמה לשם בעמלק מדור דור. אז הם צריכים לפחד שהנה השם שלם והכיסא שלם ונמחה שמו של עמלק, אז צריכים לפחד. ועוד פעם אתה אומר לשון הקודש, והם לשון הקודש לא מבינים, אומרים מי יודע כעת מה הוא אומר. ועוד פעם הוא אומר ארמית, עוד פעם מפחיד אותם, וכן על זה הדרך הם כן מתבלבלים ולא מקטריגים על התפילה. הוא עדין על הנפטר, למה אומרים 12 חודש על הנפטר קדיש? כדי שיש עליו קטרוגים כל ה-12 חודש. אחרי 12 חודש לא טוב שאדם יאמר קדיש. מעבר יבוא כותב כאילו מחזיק את אביו רשע. רק אם היה חס ושלום, היה רשע גדול, זה דבר אחר, אז גם יקרא עליו קדיש אחר כך. אבל אם אביו לא רשע, למה יגיד עליו קדיש אחר 12 חודשים? של מה? אין צורך. גם זה לפעמים בלבל את הציבור. חלק אומרים פה וחלק אומרים פה, ואתה יודע למי לענות. אז אומר, המעבר הבוקר היה תלמיד הרמה מפנו, גדול בישראל היה. אין צורך. המת, 12 חודש, מקטרגים עליו. כמה שמקטרגים עליו, אנחנו לא רוצים שיקטרגו עליו, אז אומרים את זה, מפסיקים לקטרג עליו, ואז יש לו מנוחה. כתוב שעה וחצי. איך אומר זה? שעתה ופגה, אית לא נעחה. שתיים שעה וחצי, מנוחה. אבל אמרו, זה לא שעה וחצי שלנו. זה בחינה, מדור, בגיהנם ג'מה, שהם, יש להם שם מילות, בטח מילות של שמו, שעתה ופגה. ככותב, רבי שלום בוזגלו, בפירושו מקדש מלך על הזוהר. הוא אומר שזה פירושו, איזה בחינה ומדרגה שיש שם לעולם האמת, ומדורי גיהנם שלא יכולים לקטרג עליהם. קיצור הדברים, אז למה אתה אומר שמלאכי השרת לא מבינים? אומר שרב עץ יוסף כותב, זה נחשב בזוי בעיניהם, הם מעלים רק תפילות של לשון הקודש. לכן אמרו, אם אדם בא מסליחות ואין מניין, אז ידלג את הקטעים שהם בארמית, כמו רחמנה, וכן ויעבור, אפשר להגיד בלי מניין. רחמנה התקרדן כימד אברהם רחימה, מדלגים את זה, וכן אחרי זה דענן עניי עננן, מדלגים, וכן מרנה דבישמיה לך להתחננן, כי עבדה למתחנן למראה, כל זה בארמית, אנחנו מדלגים את זה, כשאין מניין, שיבוא מניין, תאמר את זה. תוכל להגיד, להשלים את מה שהפסקת. אז האמת היא שאלה, שואלים, רבי יוסף חיים שואל, הרי קטעים חשובים בסליחות יש לנו, רחמנה התקרבן כי עמד אברהם רחימה, יש 12 אלפה ביתה בסליחות, 12 קטעים שהולכים לפי א' ב', והכי חשוב מכולם זה רחמנה, הוא הולך א' ב', בהתחלה כל הזמן התקרבן, אחר כך זה א', החמנה אחר כך ב', בחיסופי הפית נתן להם מקרה כמה כחם ענן, החמנה גלה גבותך ופוק לן, החמנה וכן ד' ה' ו' עד הטוב ת' רחמנה טוב ורוגזח. אז א' ב', אחר כך יש אנשי אמונה עבדו זה ב' ב', תמנו מרעות זה א' ב', חוזר אלוהינו ואלוהי אבותינו זה סירוגין, וכן א' זה הדרך יש לך בלי סוף, אדון הסליחות זה א' ב', דוד אליך 12 א' ב', יש הנה זה הכי חשוב בארמית, וכן תפילת בריך שמה אנחנו אומרים אותו בארמית, ואתה אומר שזה בזוי בעיני המלאכים, למה זה בארמית ואתה אומר כך? אז הוא מחלק, מלאכי השרת לא מבינים לשון תרגום אלא לשון הקודש, אבל החיצונים והמקטרגים זה השפה שהם מדברים ביניהם, בארמית הם מדברים, ואנחנו אומרים את התפילות האלה בארמית להפחיד אותם ולהרתיע אותם. לכן הוא אומר בברית שמי יש טעם, אנחנו אומרים שם ברית שמי וארמית כדי שהם יפחדו. יותר רבים פלטי, טוב שאדם יקרא את השניים יקרא לך תרגום, אם הוא יכול, לא חייב, אבל אם יכול, כדאי, תליטו תפילין, וישראל לא לקרוא בליל שבת, קורא ביום, ביום שישי, אז כל היום שישי יש זמן לקרוא שניים יקרא לך תרגום, לא הספיק ליום שישי, בלילה בליל שבת, תרגום לא קוראים, לפי הקבלה, אין טוב לקרוא תרגום, אין כדאי לקרוא תרגום בלילה, אבל ביום שבת או בוקר, נשלים את זה, אז יסתדר לקום מוקדם, או לפני התפילה, אם הוא מתפלל מאוחר, או אם הוא מתפלל מוקדם, יגמור תפילה, יקרא שניים מקרא, ואחר יעשה סעודה. ועל כך שלא יעשה סעודת שחרית, עד שיגמור שניים מקרא ואחר תרגום. שואל, ואם כן, למה זה נרמז דווקא בפרשת שמות, ואלה שמות? חייב אדם בכל הפרשה שניים מקרא ואחר תרגום, אומר פרשת שמות, שמה נזכר פה שעבוד של מצרים, ובירור נשמות של ישראל, וכל יצוצי הקדושה שהיא נצלו על ידי זה. זאת אומרת, תדע על ידי קריאת שניים מקרא ואחר תרגום. לכל אחד מאיתנו יש חלקים שלו רוחניים שנמצאים אצל החיצונים, ואדם צריך להעלות אותם. אם לא מעלה אותם, ברמינם באים עליו איסורים. זה שלאדם יש חולאים, השם מצילנו, זה בא מנצוצי קדושה שאדם השליך ולא טיפל בהם, לא העלה אותם למקומם. על ידי שניים מקרא ואחר תרגום, זה נרמז שמות. תראה מה כתוב פרשת שמות, השעבוד של מצרים, אתה תנצל מהשעבוד. על ידי קריאת שניים מקרא ואחר תרגום, גם מזרזים את הגאולה. השם יתברך יזרז את הגאולה בקרוב, ונזכה לראות ולשמוח עם משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.